שיר היום היא, הייתי ועדיין נמצא בברוכה מסוימת. ברוכה א' בבחירת עצם הנושא, וב' אם קח את נושא מסוים כפי שעשיתי, באיזה מידה להיכנס לעובי הקורה בגביו, או משהו יותר מסומצם יותר נקודתי. משהו די מבוכה וחלק, עניין גם כן, שבא מקורו שיתן להציע שיכולים להעיר באלף ובעין על לגבי דברים שנמצאים בסוגיה הזאת ושלוחותיה, גבורותיה. עמדה לפני פרה אחת, אולי לקחת משהו כאן נקודתי ממש משני יכולים. וזאת אופציה אחת. אופציה שנייה, לקחת נושא רחב שיעשיר את הידע ואת ההשכלה הלמדנית והתורנית, אלא שכברירה הזאת יכולה לקרוא איתה יותר מאשר ניתן להקל בזמן שבא לרשותנו. כפי שאתם יכולים לראות, אני בשורה התחתונה לקחתי משהו, איזה כמה מילים, איזו נוסחה מקובלת, מוכרת בש"ס וכמה וכמה מקומות, וכאן נמצאת ממש הקצה המזלג בגמרא, שבכלל מופיע בסוגיה הזאת ברשב"ב זה מופיע, אבל הסבר האם כן או לא, האם זה שבגמרא זה לא מופיע ברשב"ג כן מופיע, כל נקודה כשלעצמה טעונה ליבון וניתוח. בעצם, אז שסיימתי להכיר את המקורות, מצאתי את עצמי במצב שבו מצד אחד הגשתי רשימה ש, כפי שאמרתי לפני כן, את המצליחה די הרבה זמן כדי לשלוט בה, ומצד שני כמה דברים שאולי יותר קרובים לשורשי הנושאים, יהיה ברורים למיניהם, עדות יותר, יכולת אדם, אם הוא עד, אם הוא בר דובר, אם הוא סתם אדם שיש נאמנות, יכולת לאדם לחזור בו. אז שגם אני הסוגיה כאן, כמובן, זה מופיע לגבי נאמנות האב. וכשהנאמנות שבה מדובר, נאמנות של יקיר, אז השאלה עד כמה הנאמנות של יקיר נכנסת בצורה פשוטה לתוך משבצת מוכרת בעדות או בנאמנות חדרה כולה. והדבר הוא כמובן כשאדם רוצה לחזור בו. אלא שכפי שניתן להבין מראש אפריורית, האם אדם יכול לחזור בו או לא, בעצם הניסוח שהופיע בגמרא בכמה מקומות, זה שאלה מה הוא כבר עשה. זה יש פרמטרים אחדים, אבל הקו הכללי הוא די ברור. כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. זה הופיע בגמרא בכמה מקומות, בלי שיהיה ניתוח מקיף באיזשהו מקום. נקודת מפתח מופיעה בסך הכל בשורה הראשונה בפרק ב' בתוספת בכתובות, שלצערי אני כתבתי לא נכון, כתבתי שזה פרק הראשון, זה פרק השני. לא הפסדתם שום דבר שאתם ידעו את הפרק הראשון, אבל בינתיים השני אבל הייתה פה איזו גאולה שבדברי תוספות בסנהדרין, שהם מאירים עינינו בנקודה הזאת, שנדבר על זה בהמשך. בכל אופן, כיוון שהגיד, אז הדבר הברור הוא שהייתה אגדה. ואם הייתה אגדה, זה מה שלא, אין חוזר ומגיד. בניסוח הזה יש לנו שני דברים, שני חלקים, לא תברייתא, לא תברייתא, לא דין בגמרא. ואחת שאלה שמתעוררת היא גם כן, באיזו מידה המונח יגיד בתוך אותה שורה, יש לו אותה משמעות בשני המקומות. אם כיוון שהגיד שהוא חוזר ומגיד, הדבר אחד שנראה אנחנו יודעים, אמורים לדעת, מה זה להגיד? אז יש כאן שאלה אחת לגבי הנושא שאדם מדבר עליו, שיש נאמנות, ואז אולי שואל את עצמנו איזה נאמנות יש לו. אותו אדם שמגיד, מה מגיד? סתם בא בבית דין וקשיש מסיפורים? אולי בכלל לא צריכים בבית דין, אולי זה דין גם מחוץ לבית דין. והאם אותה הגדה שמוזכרת בראשית הפסקה הזאת, היא זו שנמסרת ממנו בסופו, ויש התאמה מלאה. אם עשית איקס, אתה לא יכול לעשות איקס אחר. או האם אני אומר שאם כמו שיגיד שאינו יכול שוב להגיד, זה לא בתוך אגדה בשני המקומות. אולי האגדה הראשונית היא יותר רחבה כדי שהוא יגיד שזה ימנע ממנו להגיד בהמשך, אז ההגדה שהוא אומר בהתחלה צריכה להיות יותר מלאה, יותר קדושה, כדי שהיא תמנע את ההגדה השנייה. או לא, ההגדה זה ההגדה בשני המקומות. ויש לנו כמובן גם כן שאלה, כמו שהגיד, מי המגיד? ועל איזה תקן הוא יושב כשהוא מגיד. הדבר האינסטינקטיבי שאנחנו שומעים את הנוסחה הזאת, מה התנאי הנדרש להגיד כמו שיגיד, מה יכול להיות הדבר הכי פשוט? עדות. בתורה אמנם יש מקומות שמונח להגיד אין כוח דווקא בעדות. כשמשה רבנו הצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא לומר הרבה מצוות לישראל, וחז"ל דורשים גברים ונשים, אבל אף אחד מעלה על דעתו ששם להגיד גם לפי הסיפור, הפירוש שיש בחז"ל, זו קשים כגידים, שקשים כגידים מצד הסיפור. האסוציאציה יותר מוכרת בנושא שלנו, כמו לגבי עדות. אם לא יגיד, נעשה עוונו. מה זה יגיד? פתוח עדות. מה נמקה? כמו שיגיד, שזה הגדה הראשונה שמזכרת, והיא שבונעת הגדה אחרת. זה כשל עצמו יכול להיות שבועים שתי דרכים. האם נמדעת הגדה אחרת, כל עוד ההגדה הראשונה עומדת על כנה. או האם זה בכלל לא קשור. שיוכל אדם לומר סיפור, להעיר את זה לטוב בית דין, בלי שהוא יחזור בו, שיוכל לבוא ולומר את השנייה. כי במקרה כזה יכול להיות שתראה איזו שאלה. מה היה אמור להיות אם מלא הדין הזה של המקורות האלה ודעמוד, הדין הזה של כאילו שיגיד. אם לא היה דין כזה. האם יכול להיות אדם לחזור מהגדה הראשונה, להרוס אותה, ובמקומה להכניס הגדה השנייה, או להכניס הגדה השנייה, אפשר גם לא בהורס את הראשונה. מה זה מעין הכחשה? כמו שני עדים, עד אחד, עד שני. ואם אנחנו מתעלמים מהבעיה שכבר בקו ובקומות מעלה, שהכחשה בעד אחד לאו כלומי, ושיכול להיות גם הכחשה בעד אחד, כמו ששטרי יוצרי, יש גם אחד ואחד. זה נושא של עצמו. אבל אם היינו אומרים שאפשר להתגבר על זה, שמה שהדחה בקשה לאו כלום הוא, כמונה היא שלאו כלום הוא, כשהוא עומד מול שניים, אבל אחד כשל עצמו, יכול להיות. אז אין מה להדין שגיושים של חזר מגיד, הייתי מגיע להכחשה פנימית. זה לא מה שאנחנו בעולם. בקום שאנחנו מגיעים אליו, כשאנחנו אומרים כמו שישו חזר מגיד. מה נשאר כמו שישו חזר מגיד? ההגדה הראשונה עומדת על תילה, ואין אפשרות לא לומר הגדה אחרת, ולא לפרק את הראשונה, ועד להשאיר את זה בחרוכה. ובכן אנחנו צריכים בפירוש התיאור הכי אלמנטרי אם אני חושב שיגיד מה ומי ההגדה הראשונה הזאת. אז איפה שאמרתי יכול להיות שתי דברים. או הגדת עדות רגילה, אבל האם היא שלמה מבחינת המבנה והתכנים? עד רגיל, אבל הוא לא עבד עכשיו בחקירה. זו אגדה. אבל אגדה שבהרבה תחומים מונעת הפעלת העדות, וגם אם לא מדובר בהפעלתה ממש, האם היא יכולה להיקלט בבית דין, לפעמים אנחנו צריכים את עכשיו בחקירה לא כדי לפסוק על פי בית הדין, אלא לקבל את העובדות כפי שנמצאו, ואז הוא מתגלגל הלאה בהמשך. אז כאן יש לנו שאלה אחת, מבחינת תוכן ההגדה, האם היא הגדה בהלכות עדות. אם נבין שזה רק בעדות. אבל יכול להיות שאלה שנייה, שאת עצמנו, כל מה שיהיה בתורה נאמנות זה תמיד עדות. אין הרצאת דברים, מסירת דברים, בבית דין, חוץ מבית דין, אבל איזה פורום ששם דברים נקבעים, והלכות נקבעות, גם כאן אותו דבר, כאילו שיש חשב מגיד. הרשב"ם כאן בסוגייתנו, נותן לנו קו ברור, קו בסוגייתנו, לאמנות שיש לאב, או זה הבכור, או זה ממזר, מחלקות השונות בגלל החכמים, האמנות שבנויה על פסוק של יקיר, זה לא מדין עדות. כשהיה מדין עדות, הוא קרוב, הוא לא נאמר להעיד, הדברים כאלה. לא מדובר בנאמנות ייחודית שניתנה לאב, זה בדברים מסוימים. האם הדבר הזה הוא חריגה אך ורק בגלל הנושאים האלה, הכשרות הבן או הבת, ממזר או דן ממזר, שזה מחלוקת אביב החכמים, וגם מחלוקת רש"י וראשונים אחרים בנוסף לזה, בתוך הסדר אביב. אם אדם מעיד שהבן שהוא ממזר, הרבה יכול להיות ממזר בשתי דרכים. יכול להיות ממזר אם אביו בא על הערבה ונולד ממזר. נולד בן. בעל אחותו, בעל ביתו, בעל אמו, כל אותן הראיות שיצאו ממזרות. זה כיוון אחד. הכיוון השני הוא, אם הוא לא אומר שזה היה סיפור כזה, אבל זה בא בכיוון אחר, שהאם כיוון אחר, אם האב אומר הרבה מסוים שזה לא רביש, שיצא במזירות בתוך הביאה הכנסת של עצמה. אז כאן יש כמובן מרקש מסוים. אם הוא בא ואומר שהבן הזה שנולד זה לא בנו, אשתו זינתה מישהי אחר, והבן ממזר את כיוון הזה. אז כפי שאתם מבינים מה מוקש כאן, מוקש הוא נאמן בתואב, ואם הוא אומר שהבן הזה הוא לא בנו, עשתה איזה רומן עם השכן. איך הוא יכול לתק את האב להעיד שהוא איננו אב? אז יוצא כאן יצאו אחרי שנאמנות ביחס לא לבן שלך, אלא ביחס למי שמזוהה, שרשום בפנקס העיר, בתור בנך. רש"י כנראה הבין שדבר כזה לא ייתכן, ומתוך כך רק תאר לנו במקרים כאלה שאדם מעיד אודות בנו כשהוא ממזר. ברמב"ם לא משתמק כך, ברמב"ם משתמק ברוב הראשונים שאין חינם שיש נאמנות גם אם זה לא בנו. למה אני מסיר את זה? אני לא מסיר את זה כדי, אך ורק כדי לפרש פה את המקרה של מדינו במשנה. כמובן, נסביר רש"י עובד פשוט. אבל שיכולה להיות יותר שאלה מבחינת סוג הנאמנות, רמת הנאמנות, האם יש הבדל בין רש"י וראשונים אחרים? כלומר, זו שאלה איך, מה ממדי ההלכה, על איזה מקרה מדובר, או שהשאלה, אבל מבחינת התוכן של, או התוקף של העדות, של הקביעה, היינו הך, או שמה לא, אם הוא בן שלך, ואתה מעיד עליו מה ייחוסו בכאן הוא בא, אז זה, אפילו לכל העלמה, זה תראו בכל העלמים החכמים, אבל זה אמנות סולידית. אמנות כזו, שעוד מי שרשום באיזשהו מקום, שמי שפעם הקליד במחשב, מה הוא הבן, אז רש"י יותר סובר שבמקרה כזה בכלל לא מאמינים לך. האם לפי הרמב״ם, אם מאמינים לך, זו אותה מנה, אותו מעמד של נאמנות, כשבעצם הנקודה הרלוונטית בכלל לא בפיפה. אולי כן, אולי לא. בכל אופן זה לגבי מקרה, המקרה בסוגיותינו. וכאן נכנס לתמונה גם כי מחלות בין הבאג ושונים אחרים, אם אדם צריך להעיד על הגדול, על הקטן, בעקיפין לגלגי רב זמות צורה תמונה. אבל נשים סוגיותינו הצידה. יש מאוד אחרים שיש נאמנות מסוימת, לאב או לאדם אחר. וזה יכול להיות או במסגרת ייחודית של נאמנות, או במסגרת פחות ייחודית, אבל אולי לא לגמרי המסגרת של העדות. יכול להיות במסגרת ייחודית. פסוק בקיטצי, הביתי נתתי לאיש הזה. אומרת הגמרא בכתובות, שמשוח, או בקידושים, ספר ג', משוח אנחנו למדים שאף שנאמר קידש של ביתי, הוא נאמר. ונפלונת בגמרא, בעודות מה הוא נאמן. נאמן שתהיה כנשואה, הפידין, לאותו פלוני, או האם זה נגיע גם כאילו אנשים, האם היא שזינתה נהנשת, או האם אדם אחר, אם היא מוגדרת כאשת היא שזינתה, ואם היא זינתה עם פלוני מסוים, עוד פעם עונש. זה נאמנות ייחודית, רק לגבי האב. מה לבעב נאמן, זה שתי דעות בגמרא בקידושין, מחלוקת המוראים, או אם היה אב נאמן על גדלות, גם גדלים בגמרא שם. אבל יש כמה נאמנויות שלא קשורות בעדות, אלא במעמד, בזיקה אישית שיש לאדם כלפי הנושא. האם יש לנו, איפה יש לנו? אדם שאיננו נאמנות ייחודית, אבל אולי לא בדיוק בנאמנות של עדות. אז כאן אנחנו נכנסים לתחום גדול, אלה שלמדו במפעמות, עסקו בה בהרחבה, וזה לגבי אחד מהם המסורים. שורי דרך הנאמן. על מה הוא נאמן, כמה נאמן? יש דעות שונות, לא כניס פה לכל הנושא הזה. אבל עקרון שאת אחד נאמן אין להתיר, שמותר לאכול דבר כזה, שחת אחד בשר, אנחנו לא יודעים מה היא. יכול אין לבוא ולומר שהבשר הזה הוא בשר ומה השורה שהיא שחתה כזאת חודין. יכול לבוא ולומר, אני ראיתי את השחיטה, ואני טרפה באמצע, היה סכין חלף קשה, ואחד אומר. זה אין לך נאמן בייסורי. זה, למרות המונח אי שמופיע בנצוח הזה, לא ברור עד כמה זה עולה בכל אחד עם עדות. אחר וכמה שאלות שמתעוררות בנידון, על מי זה נאמר? האם דווקא אתם שקשרים לעדות, פחות בתחומים אחרים, ממון, נפשות, מלכות, קידוש החודש, רק אלה נאמנים, או האם אני אומר שאם אין לך נאמן בייסורין, כולם נאמנים, אי, משתמשים במילה עד, טוב, זה שם נרדע, פה קוראים לו עד, אבל זה לא עד, התפקיד שלו דומה לעדות, אבל אם זה לא עדות. זה בכל זאת בין הראשונים, כזאת בין האחרונים, באיזו מידה עדות של איסורים, מעמדה כעדות יכולה להיות כולה, דברים אחרים, לא יודעת לגבי סוגיהם של כאן. לגבי מי כשר, איפה זה כשר, ויודעים הזמה, לגבי עדות, יכול להיות קצות ונתיבות, לגבי איסורים וכו'. אם נניח שכל אדם נאמן, זה בכל מיני ראשונים. גם מי שפסול העדות פורמלית, כשר לאיסורים, האם הכלל הזה שקיושי חשר מגיד, האם במרכאות ההגדה הזאת גם כן מספיק סולידית וקובעת להערכה שמה שלא תהיה סיבה למה קיושי חשר מגיד, גם זה נקרא קיושי היגיד, זה גם כן ההגדה. ובעבר לזה, תחיל את זה בהמשך, יכול להיות שהנושא הזה תלוי בתוך התחיל המיסוי של עצמו, אז אמרתי, יש בעיה בחברים ראשונים, האם מי שפסול העדות, בתור עושה פסולים שיש, קשר לידי ניסוי. אבל בתור שאלה נוספת, האם כשהוא קשר לאיסורים, הוא קשר גם כמו עד, לגבי איסורים הוא עד, עד ממש. בדינים אפשרים שנאמרו בעדות, נאמרו גם באיסורים, גם בו. לדוגמה, האם זה חייב להיאמר בבית דין או לא. המקובל הוא שלא צריך להיות דווקא בבית דין, אבל הקצות והנתיבות התעקשו בקשש בנושא הזה. ובכן, כאן יש לי עוד דוגמה, איזה פרשות אנחנו נותנים לכיוון שהיגיד, מה נקרא שהיגיד. ובמידה רבה, הדברים האלה תלויים נקודות מרכזיות לגבי כל נאמנות של עצמה. ולא הרי הנאמנות של אב לגבי קידושין, כי נאמנותו לגבי יקיר, ראי נבנות של עיד, שקשור לעדות, למי שיכול להיות קשור לאיסורים, אבל זה לא תקן עדות, זה תקן נבנות. או ניקח צד אחד הלאה, באותו כיוון, מה נקרא כיוון שהגיד? אז אם אמרתי לפני כן, שיכול להיות גם באיסורים, שהמצב הוא שונה, מה שמצב לגבי ממון ונפשות וכו'. אז כאן ניקח באיסורים עצמם, ונראה שני ערוצים. זו נקודה שידונת בחיבור של רב חיים, בהרחבה, שלושה מקומות ספרדים נדון בזה. ומדבר כאן, צפניכם, את הקו המרכזי, אז מה הנקודה? יש כמה סוגיות הלכה, שכל מקום שמתורה אליך, זה הרי הוא כשניים. כלומר, דרך כלל בשם אין מקום דבר. אבל יש מקומות שעיד אחד גם כי יש לעשות שרירים. יש שלושה מקומות, ואין מפורטים רמב"ם בתחילת פרק ה' בהלכות עדות. ובגמרא יש כלל שבכל זאת יתקבל. שאם באותם מקומות שעד אחד נאמן, לשבועה, לסוטה, לערופה, באותם מקומות יבוא עד אחד ויאמר כך וכך היה. עד אחר בא ואומר לא כך היה, זה אחר. יש הכחשה. אני רוצה בתוך הסוגיות שאם העד הראשון והעד השני, אלה שהכחשו זה את זה, אם הם באו בתוך אותו פרק זמן, דווקא גם בראשון, באותו, שהמצב, שהשאלה היא עוד לא נפסקה בבית דין, אלא בינתיים בית דין קלט את הבעיה ורשו את זה באיזשהו מקום אצל השמש. אז זה כאילו שני בו בבת אחת. שני בו בבת אחת, דאבל נאקאוט. לא זה ולא זה. אבל עם זה שאומר אחת מאותן עדויות ייחודיות, האישה שזינתה תחת בעלה, שזה יכול להיות שוטה מהממרים, אפילו יש רק עד אחד, ואתם מכירים אחרים. אז אם זה שנצרכה בנבנות הזאת, וזה שאומר שהדבר עירה, מישהו שלא עירה הוא חייל רגיל, מישהו אומר שעירה הוא גנרל. אז הדין הזה, שנקבל את הראשון והוא יפיל את השני, אז זה בגמרא. רמב״ם חידש משהו אחר. השאלה הזאת, אם אני מקום שאחד נאמן זה שלהם או לא, תלוי מי זה היה שבא לבית דין, אותו אחד. האם זה אדם שקשר לעדות? גבר בקשותו. או אם זה אישה. אז אישה גם כן יאמינו. אבל הסטטוס הזה, דעת הרמב״ם, כל מקום שזה שניים, זה לגבי לא יאמר. את השאלה, מה נושך? או מאמינים לא מאמינים לא, אם את אומרת שבאמינים לה, זה פורט בסוגיות, אז תלך עד הסוף, ותאמין לה כשאתה מאמין לבעלה. מה שמתבקש כאן, וזה הקו של רבי חיים בונה עליו, זה מאמינים. אבל יש שתי קטגוריות של נאמנות. יש נאמנות עדות, שזה מעמד ייחודי, עם דרישות משלו, דרישה בחקירה, בבית דין, עדים שירים וכו'. ונאמנות, כמו שנאמנים על דבר אחר, אבל שעדנו בגדר עדות. הדין שקורא שדר שניים, זה נאמר שיש עדות, ואחד שבכל מעיד על תקן עד. עד לא מובן המילה. אם מדובר במי שמספיק לבוא שיבוא לבית דין, או אולי אפילו חוץ לבית דין, שישים את העובדות כפי שהוא מכיר אותה על השולחן, אז נקלטו את זה. אבל אתה רק עולה לאחד. אז כל עוד שאין מי שבאו להכחיש אותך, בפה, יבוא אחר ויכחיש אותך, אז גם אם אתה היית הראשון, או את היית הראשונה שקפץ לתוך המים, רק נמנה כאחד או יותר מזה. לא זה כפי שזה מבין, יש השלכות רבות. גם כשיש מישהו שנאמן, על איזה תקן, על איזה כובע, הוא נאמן. בין היתר, יכולה להיות גם יש שאלה בסוגיותינו כאן. אם יבוא איזה, כאילו שיגיד, מה זה האגדה? אחרי שאנחנו למדנו את רב חיים ואת הרמב״ם, ויודעים שיש שתי רמות, שתי קטגוריות, שתי ערוצים של הגדה, איך להפרש את הפסוק? הפסוק הזה מתייחס, אם זה נלמד בפסוק, תכף נראה את זה. הפסוק הזה מתייחס, או המונח הזה מתייחס להגדה של עדות ברמתה היותר עילאית, אך ורק זה, כשכים שיגיד, אם אחד שקושר לעדות, בא ושם בבית דין, ושם עדות על השולחן, לא סתם נאמנות, שתהיה דומה לאב, אלא עדות שבית דין יכול למסוך, כל בית דין יכול למסוך הפייה. אין חוזר ומאגיד. הראשון כבר חטף את כל השמנת. או האם אני אומר שאני על זה כאילו שיגיד, זה באותם תחומים, אותם איזו הלכות, שבהן אדם נאמן, וזהו. וזה יכול להיות עובד שאני אומר שאני לא מקבל את החילוק של רב חיים, ואני אומר שלאורך הדרך כל נאמנות זה תופס, ועיקר שלך בא לספר משהו, איך מתייחסים למה שהוא אומר, אני מתן לך שזו שנייה מועד ב'. לא, אז פה יש לנו עוד תחום שבו בצורה קצת יותר נרחבת ניתן להתמודד עם השאלה מה זה כמו שהגיד באיזה אגדה מדובר. אז זה אני אומר יכול להיות רמות שונות של אגדה בתוך אותו ערוץ, הייתה לשם חקירה זאת לשם חקירה, או באישים שלגביהם זה נאמר, או בנושאים שמצריכים רמה מסוימת של הכשר עדות, אם בפרוצדורה אם מבחינת האישים שאותם אתה שומע ואותם אתה מתמודד. כל האופציות האלה קיימות בנידון. כשבאמת כל אלה, אז עצמי אתם מבינים, זה כולל הבעיה לרבי האב. מה יש לאב? אב זה שנמנות כאילו שני עדים. או לא, אב הוא נאמן, זה חור מיוחד שהוציאו האב, בתור מעמדו כאב, אבל זה לא שהוא אקוויוולנטי שניים. הוא דומה אולי שניים, אבל בנאמנות, בכל זאת לא באותה רמה. אז זה יכול להיות בשתי דרכים, בו שאני אומר שהאב בכלל מופקע מדין עדות, הוא לא צריך לומר בבית דין, זה בכלל לא עדות. אז שאתה מדבר עם זה עד אחד או שניים, שם זה בכלל עדות או לא. או, נאמר, לא, עדות זה אקוויוולנטי לעדות, זה אותה משפחה כמו שעד עדות, ואני לא מחלק בין זה לבין נאמנות, אבל זה עדות לייט. עדות זה הרבה יותר נחותה. ואז השאלה היא, בדין הזה, שכמי שיגיד, ביחס למה הוא נאמר, עדות נחותה, כל עדות, רק לעדות משופרת. איך ניגשת לנושא הזה? אז א', נראה לאסוף מתוך הסוגיות כל החומר שניתן לאסוף, איך אנחנו מוצאים בסוגיות התייחסות לעניין כיוון שהגיע. האם אנחנו מוצאים את זה רק בסוגיות שעוסקות בעדות ממש? פרט לזה, בנאמנות אין דין כזה, זה דין של עדות. ואם נאמר ככה, אז אחד ישאל אותי, איך אתה אומר ככה, יש סוגיות שבהן פחות ראשונים כן יישמו כמו שיגיד תחומים אחרים ולא יודעת בעדות. טוב, אז פה יכול להיות שצריך לעשות איזה דרי כזה ולומר שבעצם נכון שהם היינו אב כשניים, אבל זה לא תגיד, אבל זה לא עדות, אבל זה לא עדות, אבל זה זן שדומה לעדות. אז יש פה דרכים שונות איך לגרש את הנושא. אבל מה שנעשה גם כן, צריך לבדוק האם יש לנו איזו אינדיקציה, איזה פרמטרים אחרים שישפכו אור על השאלה הזאת, מה מצב האב. האב זה נאמנות, רמה אחת, או האב זה מעין עדות. אני לא אומר שזה ממש עדות. אבל זה דומה לעדות, הרמה היא רמה של עדות, אם כי זה לא עונה על כל הדרישות שיש לגבי עדות. לא כדי לעשות את זה, אתה צריך לקבוד נפשית שבולים, ואז לראות מה עוד חילוקים יש, האם יש חילוקים בין עדות לנאמנות, ונראה האם מתוך הסוגיה, בתור ראשונים, נוכל לדלות ולו פירורים שיפירו לנו מה מצבו של האב כשהוא אומר קידשתי את ביתי, מה מצבו של האב כשהוא אומר בלי זה במחור, בלי זה במזר, איך נראה את זה?
אם זה קשור להשוואה
של הדין של הפשע עשה או הפשע התיר. אם מישהו ראה? הפשע עשה
הוא הפשע התיר.
כתובות? אישה שמעידה על עצמה?
היא
אוסרת בעצם פירה? אין הרבה עדויות על כך. כל זה בקל. יתקבל בשמחה. אז כאן אנחנו מוצאים בראשונים ובאחרונים תחום אחר מקביל לזה שנצאת בעד כה, וממנו דווקא מכיוון הפוך תבוא יצאת ישועה. לפני שתבוא ישועה נבדוק קודם מה מקור הדין ש... כי הוא שהגיד. מה לא מופיע? יכול להיות, שמעתי לפני כן, שיהודים זה מסווה. ותאם נראה בראשונים, מה מופיע? לא מופיע הרבה. אז יש מקובל דעת לחשוב שהוא הוביל את דברי ראשונים הנידון, זו ריטווה. עכשיו ריטווה, כשהוא מביא דברים בשם אחרים, יש כאלה, יש שתי הבנות. זה בדף את זה מפיר. זה מפיע פה איתן. יש לי פרשום בתוספות, דהון נפקולון, שהדין הזה שחרר מגיד, מרצים לא יגיב ונושא אבונו, ידע למדרש, כיוון שלא יגיד שוב אלו חוזר ומגיד, כי לדעשינו לגבי איבום, לגבי יבם, אשר לא יבנה את בית אחיו, כיוון שלא בנה, שהוא לא יבנה. וכיוון חיין, הכוח רוח יבוא אלו מימר, כיוון שלא הגיד בתחילה בעניין זה, שבו לומר עכשיו, שהוא איך עושה לו מגיד. ההבנה הזאת היא, מתוך איזה שימוש במקרה מקביל לגבי ייבום, יש לאדם מעמד שיכול להעיד בביתי. ואם הוא עזרה קשה וכו' וכו', מתחשב את מה שהוא אומר ולמסוג לפיו. אבל אין לאדם מעמד בלי סוף שהוא יכול לבוא לבית דין, ומתי שמתחשק לו, או מתי שהוא חושב שהוא נזכר במשהו, לומר עדותו. יש הזדמנות אחת. ראית, האם מאחורי זה עומדת פקפוק בנאמנותו, אם הוא משנה בשני וחמישי? יכול להיות. יש בעולם של אגודת עדות, יש ראשונים שהבינו שכמה מהפסולים של הגברא בעדות, הם בנויים על חוסר נאמנות. יש ראשונים שמבינים בסוגיה בסנהדרין, דף ע"ב, ע"ד, שעבריין, מי שאין שומע מצוות, שפסול העדות, זה עכשיו שקר. החינוך, בניגוד לגמרא בבא בתרא, קנ"ט, שהרמב"ם מצטט, ששם נאמר באותה סוגיה בבא בתרא, שאפילו משה ואהרון, שני האחים שבאו להעיד, גם לא לקבל עדותם. ברמב"ם זה גזירת הכתוב. אני יכול להיות, אבל לפי החינוך זה לא גזירת הכתוב. או זה לא רק גזירת הכתוב, אם אחרי גזירת הכתוב יש לזה היגיון. יכול להיות שגם כאן, פעם אחת להעיד, זה אפשר לשם לשמוע בכובד ראש. לא מעבר לזה. או לא רוצה גזירת הכתוב, כפי שאמרתי שיש מחלוקות גם בדברים אחרים. ואז בא בדברי ריטווה כיוון אחר לחלוטין. ואחרים במקרה פרשו, אם תמצאי לא מה חוזר ומגיד, לו היינו אומרים שחוזר ומגיד, לא תמצא קורבן בשבועת העדות, כי לעולם חוזר ומגיד, קרוב לזה פרש רשי זר, אינו חוזר ומגיד, זה בעדות חד האגדה כתיבה, אם לא יגיד. ולא נהירה, ההסבר הזה לא מקובל עליו, זה חיוב שבועת העדות, אינו למי שכבש לי לטוב ולא יגיד, וזה ראוי לחייבו קורבן, אפילו חוזר ומגיד עדותו. ומזה הטעם, אין הפירוש הראשון מחובר, זה שייך למידרש במידי ומי שהיד בביתי. טוב, אבל הנכון, דווקא לן, הפירוש שאתה לא יגיד, מלכתי אפי שניים עדים לקום דבר, אבל מה שהיד בביתים, מתקיים הדין לזכות על חובה לאלתר. יכולי לחזור לא יודע איך יגידו שום דבר. טוב, אנחנו שומעים כמה ריטב"א, זה כיוונים שונים, מוקדים שונים לדין הזה. ואחד הוא מתמקד בעיד, במעמדו, ביכולתו לומר דברים שהתקבלו, וניתנה לו הזדמנות אחת, לפי הפירוש הראשון, הזדמנות אחת, לשים אותו על השולחן, להכניס אותו לצנרת. זה עדות, זה מקום המפגש בין האזרח הפשוט והערכת ביתי. קח את זה למפגש, ואמר את רשת של צורת הדברים, תוכן הדברים וכו'. זה הפרש הראשון. בהמשך אנחנו עוברים לתחום אחר לחלוטין. אין כאן איזו סיבה אימננטית, אם אנחנו דנים בעיד, להגביל אותו לפעם אחת. אתה זוכר, תשאל אותו למה לא באת שבוע עבר, למה לא באת לפני חודש. אז לא באתי, אני בא כעת. זה כשלעצמו לא מטריד אותי. אלא שזה בא, או נלמד מהפסוק. הוא לא אומר חד משמעי שזאת הסיבה. אבל המקור הוא שאם אנחנו לא מוכנים להגביל, אין בלגן אדיר. ועולם לא תוכל לגמור דין, לפסוק להלכה, בית דין בין היתר, צריך להקים דבר, משניהם יקום דבר. איך אפשר להקים דבר שמחר הוא ייפול, כי בובת שלה בשתה אחת. החוזר המדגיש, זה יכול להיות סיבה, יכול להיות מקור. כלומר, או שזאת הסיבה שהתורה דרשה דווקא פעם אחת, אבל זה לא כל כך עניין שרק לעיד ניתן אחד. אני לא כל כך מצלנים, אני רוצה שניים, יש שניים, אני רוצה חמישה, יש חמישה. אבל זה יהיה הרס של כל המערכת המשפטית. אז זה נלמד מהפסוק, לא הפסוק לא יבוא ויקום דבר. הייתי אומר, בסדר, יבוא לבית דין, על כוס קפה ידון בנושאים, ויגיעו בהסכנה שיסקיעו. ואז הייתי אומר שיכולים חמש מבלעיד. אבל אחרי שאנחנו למדים יקום דבר, אז הכוחנו, כדי שיוכל לקום דבר, אנחנו זקוקים לפעם אחת וזהו. יש פה בלתבוע דיון, התחלנו לחשום גם כן, בשאלת המקור הזה, הפעם אחת, אם יש איזו הקבלה בקומות אחרים, וגם ייבום, אם בכל מקום זה יכול להיות סיבה אחרת. טוב, זו השאלה שיש לנו ברבי הראשי. מה שמתעוררת היא האם יש תפקימינה להלכה מבחינת המושג איזה סוג דין יש לנו כאן, מה עומד כאן לדיון או לא. יכול להיות שהדין כשל עצמו אנחנו לומדים מכאן ומכאן ונחליט בסופו של דבר איזה נימוק לקבל, אבל זה לא ידחוף אותנו לדון בצורה שונה בהיקף הדין, באופי הדין וכו'. תראי מה אני צריך לזה כשאלה, אתם מבינים מה אני חושב. מה שאני בעיקר מגיע לתחומים שונים. לפי תמכר, אם אני מקבל את הדשון השני ברטווה, אז מה שאני מדאיג אותי כאן זה אם אני צריך להקים דבר. אם נמצא במצב שבו אין לנו עניין של הקמת דבר, יש אמירה ויש נאמנות שניתנה לאדם, אבל זה כשלעצמו לא יקים דבר. אם נמצא כאלה, למשל, תהיה שרה בקידוש החודש, הייתה לבנה, לא הייתה לבנה. טוב, בזמן מסוים יש שאלה שצריך להכריע אותה, לקבוע מתי יהיה ראש חודש. אבל זה אולי לא אותו דבר שמקימים. והעובדה היא שגבי הכשר עדות, משנה בראש שנה יש מחלות בתנאים, ומי שפסול לעדות במון, קשה לעדות החודש. או יכול להיות שנתקח סוגייתנו, איך אנחנו נתייחס למאמר האב. במובן מסוים אפשר לומר, ניקח את העובדות של עצמן, ונרשום בספר הקהל שפלונית היא במזרת, לא שמישהו יעשה זה היום, אבל עקרונית יכול להיות. עוד דומה כללית, האם ייתכן שיש דברים שבהם אני לא מתמודד עם הבעיה של הקמת דבר, אבל כן מתמודד עם, עם השאלה של קליטת המידע, קבלתו, הוא יותר כעובדה. ביסורים לא קשה למצוא דבר כזה. אדם שחד בהמה, יש שאלה אם שחד כדין, לא כדין, נניח שלא מדובר שזה שוחד הזה, שזה דבר שכיח אצלו, שהוא לא שוחד טוב, לא בחנים אותו לשחיטה, רוצים לדעת החלטת המסע הזאת, אפשר לאכול אותה, אפשר לאכול אותה. אז אם פעם הוא אמר שהוא שחד כהוגן, ואחר כך שהוא לא שוחד כהוגן, לא להפך, יש פה בעיה, אין לו בעיה. אז אם אני דן בסמכות והזדמנות שניתן לו שוחט קר שטמפל, כשר או לא כשר, אז יכול להיות שגם כאן תהיה בעיה. אבל אם אנחנו דנים בפסק בית דין, לא כל בעיה שנשחטת מביאים אותו לבית דין כדי לתת לזה שטמפל. אז שאלת היסורים מאוד דוגעת לצרכן, חשוב לו לדעת, הוא לא מקים דבר, ולו הוא מקים דבר, את אחד לא יהיה מספיק. אז מקרים מן הסוג הזה חייב להיות הפנימיות הזה. אבל יש גם כן הפנימיות אולי אחרים. דבר לפני כן, בעיקר חלק הראשון של אותה פסקה, זה מה שיגיד שאני חוזר ומגיד. האם יש איזה דרך לעקוב על זה, להתגבר על זה? אז אם אנחנו מפי מבט על פני סוגיות הראשונים, אנחנו באמת מוצאים שתי דרכים. ההושכה בהן היא קצת מפוקפקת. אם שנה בשביעית, שעוסקת בשטר פסולים. או שטר פסולים, או פוזל פסול. בכל אופן לא כתבו את הזמן נכון. כתבו את הזמן נכון, אז מהם הנכסים שבהם ניתן לגבות את החוב הזה? הנכסים לפני ואחרי שהגיעו ליד הלווה. מה בהיגיון? אם הלווה רכש את הנכסים הרבה אחרי ההלוואה, הנכסים שאתה מוכש אחרי שהוא לווה, לא משובדים, מה שמשווה נכסים זה ההלוואה, אבל אתה לפני. אלא אם כן, כתבו בפירוש, שגם העתידיים כתובים. אם לא כתבו את זה, אז לא. אז לדובר תמיד, יש אינטרס מה פחות נכסים ומשובדים, שזה יורגש במועד. המלווה יש אינטרס להפך, שמה שההלווה הייתה יותר מוקדמת, אז אם עבדת מוקדמת, אז זה פועל לטובת הלווה, סליחה, כן. בכל אופן, הדובר והמלווה יש אינטרסים הפוכים במועד ההלוואה. מניין נדע שזה היה מוקדם או מאוחר? זה במשנה לא כתוב. אני יכול להיות דרך אחת עם בית דין, והיה להם צינור של אינפורמציה שזורמת מבית ההלוואות. אפשר אומר אין עוד פתרון כל כך נוח, אומר שהעדים אומרים. העדים אומרים, איך הם יכולים לומר? הם חתמו על השטר, בשטר כתוב זמן, וזה אומר לנו, זה עדות מצידם שההלוואה הייתה במועד כך וכך. אז איך הם יראו כעת שזה במועד אחר? אז יכול להיות אולי תירוץ אחד, שיש הבדל בין הזמן לבין סכום ההלוואה למשל. סכום ההלוואה זה ביסר לטורי, זה לב השטר. אתה לא יכול היום לומר ככה, מחר לומר ככה. שאלת הזמן יכולה להשפיע בעקיפין אם יהיה פלונטר כזה נכס שקנה כעת, אחר כך. זה יכול להיות, אבל זה משהו שחלק מחבילת האגדה, זה לב האגדה. מי שאומר זה בעיקר בעל איתו, שמסביר שהזמן לא נכתב כחלק מהשטר, זה איזה טרמפיסט שמתלווה להשטר. או שזה ניתן לי לומר שם. ראשונים, זה בעל המור בתחילת ראש שנה ורייבד עליו, הם חיפשו למשהו אחר. שאם יש באמת פער מסוים בין ההגיד הראשון להגיד השני, והוא שונה, לא שהוא רוצה עוד פעם הדבר הזה, הוא שונה, אז זה בעיה. אבל אם בסך הכל מדובר בדבר שסביר להניח, שכיח שאדם יצא, אז כאן לא מחזיקים את העדים בגרון, מאפשרים להם לדעת. זה ברבון בעלמו וראי במסגרת השנה. אם שאל את עצמנו, אז יכול להיות שאם אנחנו דואגים לבלגן, יש להקים שום דבר, גם זה לא נוכל להקים. אבל אם הבעיה היא שבעיד, בקרדיט שאנחנו נותנים לעיד, כאן יש סיבה טובה, אולי בצירוף בגורם שני אלא הייתי, דהיינו מה לב השטר, מה לא לב השטר. אבל זה לא עניין של לב השטר, אלא עניין מה הסיכוי שעיד שהוא זהיר ומדקדק, שבה דברים נכונים, וכן אומרים לו אותו, מה פעם אחת אל תקשקש כל שעה. זה כאן יכול להיות שלא טובים אותם. אז אני אומר, נפקא מינה אחד, בעצם מה הנימוק, מה הפסול, ושנית, בסד לפני כן, אולי מה נקרא שהגיד, גם ישתנה. אם שהגיד מתייחס לראש ראשונה, לא כל כך להגדת העיד בצד עצמה, אלא הכלי שיש לבית הדין כדי להכריע את הדין ולהגיע לפסק, אז הסיבה למה יגיעו או לא יגיעו צריך לעניין אותנו. אבל אם אנחנו דודים בעניין העיד, יכול להיות שמה שהעיד, אני לא אומר כל דבר שירבה בבית דין הוא רלוונטי. שרלוונטי זה דבר שיוגיע לעיקר הסיפור, ואחרת לא. טוב, אחרי מה יש לנו בינתיים? יש לנו שאלה, הדין של כיוון שהגיד, שאולי לא מאגיד, מהי ההגדרה של כיוון שהגיד? ביחס למי זה נאמר, דווקא מי שבר עדות או דוד נאמנות, או האם זה דין חודם בכל התורה כולה בכל תחום. מה קווי הקימשיגי, שזה יאפשר לנו להתוות הבנת דרך הסוגיות, משימה שיותר אני לא יודע, אבל תכף לפני, לגבי כאילו שיגיד בכל מקום, בכל תחום ותחום שבשום זה נאמר, האם זה עדות, זה נאמנות וכולי, מה הדרישה שצריכה להיות. אז כאן יש לנו כלי אחר, אלא שיוכל לקבוע עבורנו מדובר בעדות הנאמנות, אבל הכלי הזה הוא כשל עצמו מפוקפק, ואף אחד בצורך. נדבר כעת לא על המצב שיחייב השטח, אם יחד יגיד ורוצה להגיד פעם שנייה. זה לא מאפשרים לו. האם יש דרך שבכל זאת יתאפשר לו, אלא פה אולי נצטרך תיקון החקר. אם אנחנו רוצים משום מה לעקוף את כיוון שיגיד, אז מה זה לכם? יש אחת משתי הבנות דרכים. דרך אחת היא להרוס את הבניין הראשון, העדות הראשונה, מאיזה הסדר שתהיה. ואז לבנות בית חדש. הגדה חדשה, הגדה שנייה. או לומר, כי מי שיגיד, אינו חוזר ומגיד, אבל יש לנו דרך שלא נבנה רק מחדש לראש הישן, נבנה חדש לצל הישן. מה שזה מן הכחשה? זה בגמר לא נידון, רב חיים ספק יש לדבר הזה. אבל אני אקרא בנת לך יותר פשוטה, שאדם כיף את כפי שיגיד על ידי שהוא מבטא את הבעיה לפני כן. כלומר שהכלי שבו הוא מקים את החדש הוא הכלי שמורס את הישן. כאן אנחנו נגשים סוגיה שבהגמר לא כברורה, אבל שהולידה המון דברים בראשונים האחרונים. יש מה בכתובות החובת עוד ערב, סיפור על אישה שאמרה משהו לגבי מעמדה. היא סיפרה שאתמול היא תרצה לפלני ארמני. בא שם לך מכירים ואומר, הוא איתו, מקסם ארמיוס, ואני שתגעתי. למה אמרת שאת הרס לו? נו תגדיר, רבה כל יום תשאלה בטלפון, שזה התפתם ממנו, אמרתי שאני תרס למישהו אחר, וזהו. אז זה משהו שהוא חזר, נקרא המטלה. נקשיוס, המטלה. הדוגמה שהתתתי לכם בהגברה היא כיבוס זה שראיתי. אם הבחורה שלו רוצה להיפטר מנודניק. משהו שקצת קרוב לזה, אבל בכל זאת שונה, זה אישה שאומרת לבעלה שהיא ראתה נידה. נתמעה נידה. זה אמרה לבעלה ביום הראשון. ביום השני והשלישי, בעלה רוצה לקיים יחסים איתה, והיא אמרה, היא לא יכולה, היא מסכימה. או להפך, שהוא אמר, כי הוא יכול לקבל אחר. בכל אופן, אישה יש נאמנות גם אם נדעתה או לא. כלומר, זה התחום של צורין, אבל שניתן, מפתחות לא ניתנו ליד האישה. וגם כאן היא נותנת סיפור, למה היא אמרה, הייתי אומרת חוזרת בר, מפני הייתה עייפה וכל מיני צירוסים טובים, רוצה לראות חתונה, לראות איזה סרט, שיר את הבעל בבית. זה מה ששיר חזרת נקרא הבטלה. יש כל גדולה בראשונים ואחרונים, מה, נגד מה המטלה כלי יעיל. הנתיבות, חוות דעת, הדרדס, סימקופה, הנתיבות אומר, זה בכלל לא כלי רציני. למה? אם אין אחד יאמר משהו, אחר יחזור בו, ובייסורים. נשמע לדבר? לא. ניתן לנו איזה תירוץ טוב, איזה סיפור? גם כן לא. מה הסיפורים שיש בגמרא? פה זה סיפור אחר. פה מדובר לא בנאמנות שהתורה נתנה לאישה, אלא נאמנות שהיא יצרה לעצמה, שם אינה שתיר את איסור. לא ידענו שהיא התארסה, היא סיפרה לנו את כל העסק. אז היא בנתה את המגדל הזה, כדי שתתמודד איתו. אז בזה המטלה יכול להכיר את השם אליו שצריך את איסור, שאדם יכול לעשות על עצמו מה שהוא רוצה. כמובן זה תלוי איך מבנים, פרשים שם שתראו ניסורי, זה דיון מפורסם בקצות בסימן המדלת, האם זה בעין נדר שהוא מביא בשם המרית, או האם זה לא נדר, אלא זה נאמנות. אבל אם ככה או ככה, אם כי כמובן, אם מה שאני מעלה כעת, שרק שם ענף שניתן לבטל, אבל לא כל הדין זה ניסורים אחר, ככל שזה משהו סובייקטיבי אצל האישה, יש יותר סיכוי שנאפשר לה שהיא תשלוט בשטח. אבל בכל אופן, נתיבות עוד סבור שכל הסיפור הזה אך ורק בבית הפנימי של האישה, מקסימום, מוכן לשקור מקסימום, נאמנות אחרי שיש לאישה, לא מדין אישה בענף ש... המדין היא נאמנות של עד על נידותה. אבל לא מעבר לזה. בקצה השני, חייב לא שזה בחוט המשולש, בסביבה ג' הוא הולך בקצה השני. הוא אומר, הכל אפשר על ידי הבטלה להרוס. אם יש הבטלה סבירה, אי אפשר לשגע את בית הדין כמובן. אבל אם מדובר בתותה סבירה, כוח הבטלה זה בעצם לנטרל את הכי משהי. יש, אם יש נסיבות כאלה שהכי משהי יגיד הוא חזק, והוא לא נכנס את כל פרטי הפרטים שם, אז במקרה כזה באמת המטלה נפלת מול כמשיג. אבל פרט לזה, אם יש לנו שטח הפקר, לא בדיוק כמשיגי, לא בדיוק המטלה שולטים, יד המטלה העליונה. אלא כאן בדיוק, בתחום הזה שבין הנסיבות ורפחי ולושנר, מתנהל הדיון לגבי מה העקרונות של זה, מצד אחד, מה היסודות, מה הדרישות, מה המאפשינים מתבקשים בעד כמשיגי ובעד המטלה. מצד שני, אחרי שנדע מה הקריטריונים האלה, נבדוק את המטלה, המטלה הסתמית, לא מפוברקת, המטלה הסתמית, האם יש לה מאפיינים האלה? האם יש לה רמת הנאמנות, רמת התוקף שהתורה נתנה לפלוני ולאלמוני? אם נלך עם כיוון לא של הנתיבות, הנתיבות מרחק בעצם מטלה מההלכה. אבל אם נלך עם הרבה אחרונים אחרים שיותר קרובים ברוחם לפסחי פעולה שלנו. אז עקרונית, המטלה, אני עוד פעם מסבירה, מוחקת כפי שהגיד באותו מקרה. אפשר לבוא בסיפור חדש, אחרי שמחקתי את הקודם. אבל כאן באה התרומה של סוגיית המטלה לסוגיית כפי שהגיד. רבים האחרונים אומרים, מה? אפשר לדעת המטלה למחוק עדות? אם לא שני עדים יספרו סיפור ולדפי עדים כל דבר. אחרי שהקימו דבר, יבואו במוחד בית דין, לבית דין אותם שני עדים, יבואו למה שהפך. לא יעלה לדעת שהמטלה תוכל למחוק עדות. יקום דבר! אז כמה צ'וצ'יקים יבואו כאן עם סיפורים גדולים שלהם, והם יספרו להם סיפורים? אם בכל זאת אני אומר שבשטח הנתיבות צודק, אלא שהחברות זה צודק, אבל בעיקרון צודק הנתיבות, שהמטלה לא יכולה להרוס כל מה שאנחנו רוצים שתהרוס. אז התשובה היא, אם בצורה בשביל הדברים האלה, אז יש רק דרך אחת. אם אני אומר, אז, אז זה ההגדה הזאת הראשונה שאתה רוצה למחוק על ידי המטלה, זה תלוי מה היא הייתה. מגדל קש או מגדל אבנים. כלומר, אם אני יוצא בתור הנחה שהמטלה יכולה למחוק גם עדות, שניים זה משהו שונה. אז לא נדע בסוגיית המטלה שום דבר לגבי מצב כפי שיגיד. כשאני יוצא לפי האופציה הזאת, אני יוצא בתור הנחה שכפי שיגיד, מוחק את הכל, זה מונע הכל, לא משנה אם זה נאמנות, אם זה עדות, אם זה התקשר, אם זה התפסול. גמרנו, אין לנו המטלה עם כל כזה. אז לא נדע שום דבר מה עומד פה למחיקה. אבל אם אני אומר שעדות לא ניתן למחוק, ונאמנות של אב, או נאמנות של בר, או נאמנות של שבי ענף שאפשר למחוק על ידי המטלה, אז כנראה שאלה זה נאמנות, זה נאמנות נפרדת, ולא עדות סוג בית. אז אמנם יש הרבה דיונים באחרונים, בכיוון הזה. א', נבדוק מה קורה לגבי המטלה מול כמו שיגיד, וב', אחרי שאני יכול, אם נוכל, לקבוע את זה, האם ניתן להשיג מסקנות לעבור מנדון בסוגיה של המטלה למה שיעבור את הרד השבט, יאיה קיר, קידש לביתי וכו'. למשימה הזאת, בר של שווייסס, הקצות, השקיע מאמצים באנרגיה רבה, ושמזלמן השקיע עוד יותר אם אתם מכירים את השמייצה, א', כל אחד צריך להכיר אותו. אבל מי שמכיר אותו, אם מי שכבר להכיר אותו עם ראשון זלמן, זה מוגעי עם קרמפ, לא סתם מוגע. בכל אופן, שם תמצאו דיונים, בשמייצה ובא בעיקר, יש לשבעה שמונה פרקים שמסביב לנושא הזה של המטלה. התרגיל הזה, שזה את זה לפניכם, הוא תרגיל שניתן להעלות אותו בחכם בחכם התחומים, אני יכול לשאול מה קורה לעיד חנה ביסורי. בסדר, דעתי בשאלה, חנה ביסורי, האם בכלל יש דין שלי כפי שיגיד? אם אין, מה שזה לא הגדה, הגדה זה עדות סולידית, אז אנחנו גומרים את השיעור כמה דקות יותר מוקדם. אם יש, אז אני צריך לשאול את הסביר, אם יש, אבל בכל זאת זה רק, זה הגדה יצא חלשה, המטלה יכולה להרוס אותה. ואני בונה לעצמי רשימה, והייתה לי רשימה בזמן, רשימה של כל מיני מקומות שבהם לא מפעיל דין כפי שחרד המאגי, כיוון שיגיד לא מתקיים. כדי שאנחנו מכירים שישהו חסר מגיד, אני צריך א', ראש ראשונה שהמציאות של היגיד הראשון היא קיימת. וזה דיברנו לפני כן, מתי קיים מתי לא. מבחינת האדם, מבחינת סוג הנושא. והנקודה השנייה היא האם הנימוק למה שיושי יחזור מגיד, האם הוא רלוונטי לאותו מקרה? שתי דרישות נפרדות, אחת היא למציאות שלגבי הנאמר של יחזור מגיד, ובית, לא שהמציאות קיימת, או תואמת, אלא שהנימוק זה תואם. כאן אנחנו צריכים מצד אחד לבדוק את הסוגיות, מצד שני לבדוק את הריטב"א שהיינו לפני כן, בכתובות, ומתוך הרכבת שני דברים האלה אחד שני לגבי השני, נוכל להגיע למסקנות מסוימות לגבי המטלה מצד אחד, ולגבי קיוש יגיד מצד שני. זו עבודה נעימה, אבל צריכים לחשוב. אני שולח אתכם לצורים שאנשים שעבדו הרבה ועבדו הרבה בעיסוקם בתורה. כאילו את נחזור לסוגייתנו, אז כאן יש לנו רשב"ם, שבונה כאילו שיגיד. זה בגמרא לא מוזכר. יבוא אחד ויאמר, טוב, מה זה לא מוזכר, אבל זה הגיוני. רגע, רבותיי, יש נימה אחרת. אני יכול לומר שהרב איננו נאמן, לא מפני שיש לי איזה תותח אדיר בצלי בבית, שאיתו אני אתמודד עם העדות השנייה של הרבה אב, לעומת הראשונה. אלא שלכתחילה הנאמנות שהאב קיבל, אז זאת נאמנות חריגה. אז לא די לך שאתה מקבל נאמנות לתורה במיוחד לשת האב, זה לא די לך, חזר אתה צריך להיות עוד שתוכל פעמיים ועשר פעמים לומר. כדי שנמחוק את זה, אין צורך לומר כמי שיגישו לזה מגיד. די שאנחנו אומרים, התורה נתנה לך נאמנות, תאמר תודה רבה ולך הביתה. אבל לא בגלל שזה מפעיל את הכלל. אותו כלל לא יהיה אפשר להפעיל. ועד חדשות עצמנו, האם יש גם כן אבקמינות בין מדובר פה מלכתחילה הגבלת הנאמנות הייחודית, או שהנאמנות הייחודית קיבלת, אבל על גבי זה יש לו עוד כלי, והכלי מה ניתן לך לומר פעם שנייה ומה לא ניתן. אופן הרשב"ם כאן הוא ברור, אבל כמובן בתוך הסוגיות זה כשלעצמה לא חד משמעי. כן, דבר אחד שכחתי להוציא לפני כן.
‫שכיוון
שיגיד,
צריך לתת
תם לדקרא,
‫למה בעצם התורה
מצמצמת
‫את הנאמנות של
האב? ‫אתה צודק, אבל אתה מגלגל זה ‫ממגרש אחד למגרש אחר. ‫כך או ככה תצטרך להתמודד ‫בשאלה הזו ותאמין לקרוא.
‫לא, אם זה כיוון שיגיד, ‫אז אני יכול להשליך את זה ‫לתותחים יותר גדולים
‫שאני מצליח
להבין אותם.
‫אה, אתה אומר שאז נוכל להסתפק ב... ‫לנמק אותם תותחים. כן, זה נכון, אבל זה בטוח שזה סיבה להכיר בנהל לטוב. רק שני דברים ונגמור. א', יש סוגיה אחת, בתחילת מכות, שתראו את הסוגיה, הספקתם, אז יש שם התייחסות, במקרה שתראו שיגיד איזה מגיד. אבל מפסיד הגברה, כשהרמב"ם מפרש אותה, וריטב"א גם כן נתן בזה על אתר, זה לא מונע הבנת הסוגיה של הבריאה. זה משתמע שאדם יכול להעיד ולא להתעכל בחזר המגיד, אבל זה צריך לראות על אתר. נקודה שנייה, ist so schön, ich stehe zu der Tosefte, וזה לגבי תחושה וחקירה. אין מצווה של תחושה וחקירה בתורה, כידוע לכם. למה, אם, מבקש כאן תמיד לקרוא, אם יש איזו סיבה ברורה, למה אתה רוצה את הדרה שלך כאתה? אז זה לא פשוט, שזה נאמר, זה לעמוד על האמת. למה צריך לעמוד על האמת? אתה את הבית דין, בית דין צריך למצוא את האמת ולמצוא צדק. לא צריך לחפש משהו אחר. אם אתה לא בדקת וחוקרת ודרש לא חוקרת, כי לא שמעת שום דבר, סתם יושב ומשחק משחקים. בית דין צריכים לחתור לאמת, שאתם צדק ולא עושה משחקים. או, אפשר לומר, נשמע, דרישה כזו בבית דין שיעמדו על האמת, ולא היו קוראים על זה ספר היסטוריה, זה גם כדורש מהם. צריכים לדעת דרישה וחקירה בדבר אחד, כדי להגיע לאמת במשור המעשי. פסיקה. לא היית פסק, לא היית נדרש לך. אבל ככה או ככה, אפשר להבין שזה שם החקירה, זה עניין של השלמת העדות. אני אומר, אפשר לומר. כלומר, אפשר לראות את זה בשתי דרכים. אפשר לומר, או שיש פה קבלת עדות בבית דין, יש שני שותפים לזה. יש עדים שמשמיעים את דבריהם, עמדו שני אנשים, יש דיינים שקולטים ובוחנים לראות אמת, מה האמת והשקר, ואם נעשה הדבר נצא לזה ישראל. אז זה הכל חלק מאותו תהליך של קבלת עדות. ואם למשל אנחנו סבורים, זה מחלוקת בין הרמב"ן ובסדר גאון, הרמב"ן אומר שאם צריכים, אם דנים דיני נפשות, צריכים 23 דיינים לפני שנקבל את העדות. בסדר גאון אומר, שלושה די לקבל, שלושה די לקבל העדות, לפסוק צריכים 23. מה לגבי דרישה וחקירה? זה חלק מאלה שפוסקים עם אחים, שמקימים דבר, או זה חלק מתהליך קליטת העדות בהתחלה. מפקימים לפי הרמב"ן בין 23-3. אבל כל זה בתוך הנחה שדרישה וחקירה זה חלק מאגדת העדות. עדות שנדרשה לחקירה זו עדות טרומית. ואז אמרת את הספטו, זה שהצדד שאומרים שאם מדובר בעדות טרומית, זה לא נקרא שיגיד, כי מה שיגיד זה לא נקרא להגיד. זו שאמרת לסכם בראשית השיעור. יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, יכול להיות שגם אם זה רק איזה משהו שמתלווה לקבלת העדות, שזה גם כבר מספיק כדי שנאמר שאם זה לא יקרה, זה לא יקרה אגדה. אבל אם נאמר שזה צו החקירה, זה משהו מתלווה, שסיבור, אז יש לו קודם כל, אם זה צריך להיות דווקא מינה, אם זה נקרא כיוון שיגיד או לא. התוספות בסנהדרין מתייחסים לזה ושוכחים את התוספתא בכתובות, אבל בפני הסוגיות בגמרא זה לא כל כך מקבל. טוב, השתדלתי כאן לתת לכם גם מסוימת איזושהי אוריינטציה מעבר ל... אני נמצא פה על הדף, כאן על הדף לא נמצא הרבה מאוד, כשאתם יכולים לראות. לתת הרבה יותר אוריינטציה במושגים של עדות ונאמנות וכיוונים שונים, רמות שונות. אני מקווה שהדברים הוצגו נכונה ונקלטו נכונה, אז שנהיה כולנו שותפים בתהליך של קבלת עדות השם נאמנה, להתקדם בסוגיות אחרות להלן.